סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר ידוק.
מה קורה? מה עושים? תגיד לי, אנחנו מדברים הרבה על פרצות אבטחה, אבל מה קורה כשיש פריצה? מה קורה כשאתה נכנס למערכת ואתה מגלה שפרצו לך, או במקרה מביך יותר, ההאקרים מתחילים לפרסם מידע שלך באינטרנט? מה עושים באותו רגע? חוץ מלהוציא את המחשב מהחשמל.
אז קודם כל, הדבר הכי טוב זה לנסות לראות אם מישהו ראה, אם אף אחד לא ראה, מטטים את זה מתחת לשטיח ומקווים חזק חזק שהכל יהיה בסדר. אם בכל זאת רוצים לראות מה קרה ומה עושים ואיך מונעים מהמידע להמשיך לזלוג ומהאנשים המרושעים לעשות לנו שמח על השרתים.
עקב המצב עכשיו בשירביט.
מה שנקרא לעשות לנו שירביט.
כוכבית 2003 שירביט.
קוראים לאריק.
אריק.
היי.
היי אריק.
מה בן?
שמע, רדיו זה מנגן בכל רם ובשקט ושוב בכל רם.
אני יודע, בן.
הוא קל?
לא, 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 אני פשוט מסובב את הכפתור של הרדיו.
סייבר סייבר. סייבר פריך וחם. פריך וחם.
אומייגאד.
הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן. עונה שלישית.
סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים.
הפרק בחסות חברת הסייבר סייבר סנטינל 1. אחרי הגיוס הטרי, סנטינל 1 כבר שווה 3 מיליארד דולר ועדיין ממשיכה לגייס. רוצים לעבוד שם? מעולה. עוד פרטים ב-s1.ai/tlv-jobs. סנטינל 1.
קוראים לאריק. אריק.
היי. ואני מופיע. מוטיני.
תופיע.
אוף.
סייבר סייבר אריק.
סייבר סייבר לכם חבריי.
אני מבין שאנחנו לא משתמשים בשמך המלא ותכף נבין גם למה.
אפשר? אני לא מתרחק משמי המלא, אתם יכולים להשתמש בשמי המלא.
רציתי שיהיה קצת מתח אבל בסדר, מה שמך המלא?
אני אריק מחמיאס.
מספר תעודת זהות וסיסמה לחשבון הבנק?
הידוע בכינויו The Wolf.
You send in the wolf? You feel better, motherfucker.
אתה מסדר דברים, או שאתה טורף ילדות שהולכות להביא ממתקים לסבתא?
לא, לא, אני תמיד משווה את הכניסה שלי לכניסה של The Wolf מפולפ פיקשן.
It's 30 minutes away. I'll be there in 10.
כשרואים אותו נכנס, אומר...
Do me a favor, will you? Don't let's melt some coffee back there, would you make me a cup?
תכין קפה ובואו תנו לי להסתיר את הגופות.
Take the body, stick it in the trunk.
אז... כזה רק בעולם של האינסידנט ריספונס.
אז בוא נתחיל ישר מהמתח. אנחנו רוצים עכשיו להיות לקוח כי מישהו פרץ לנו לאתר וגנב את כל המאפים משם.
אני מסתכל על אינסידנט ריספונס כמו סוג של איזה כאוס מנג'מנט. זה אומר שבדרך כלל כשאותו לקוח או אותו בן אדם מתקשר אליי, זה הרבה יותר, מה קורה פה? נאבדו לי הדברים, הלכו לי הזה, אני חייב את העזרה. כלומר, יש הרבה יותר לחץ ממה שמתארים, וכל הכאוס הזה צריך להתנהל בכל מיני דרכים, גם בצורות טכניות וגם בצורות לא טכניות, ואני מנסה בדרך כלל כשאני מגיע לעשות את הסדר הזה, או לנסות להבין מאיפה הדבר הזה קרה, כלומר, מי הפיישנט זירו, מה קרה, איך זה קרה, ומה אנחנו עושים הלאה.
אז אתה מגיע למקום עצמו, שאתה עושה את זה מרחוק, איך זה עובד?
ב-2019 בדקתי עכשיו, והייתי ב-24 טיסות כאלה.
Your attention please.
טיסות. אנחנו מדברים על נסיעות, אנחנו מדברים על טיסות.
אמיתי, טיסות פיזיות שהגעתי לכל מיני מקומות בעולם, לרוב באזור אירופה או דרום אמריקה. היום, מאז הקורונה, זה מאתגר, אבל זה גם פוגע בכל מיני דברים, אבל רוב הדברים שעשיתי ב-2020, למעט קצת נסיעות פה בארץ, היו מרחוק.
אוקיי, אז אתה מגיע, אתה דופק על הדלת,
I'm here to help.
פותחים לך ואומרים, אריק, בוא תציל אותנו. מה, איך זה מתחיל? מה הדבר הראשון שאתה עושה?
אז איך שזה מתחיל זה להבין את הסנריו. קודם כל, להבין על מה מדובר, מה קרה, what you think you know ו-what you don't know that you don't know. אז הכוונה היא לנסות קצת להבין את הסיטואציה, על מה מדובר, הדאטה בחוץ, האם זה בכלל דאטה, אוי, אחד הדברים הסנויים עליי ב-2020 זה רנסומוור. אני אומר סנו לא בגלל שאני שונא את מה שקורה, כי בסוף זה הפרנסה שלי, אלא סנו בגלל זה שזה מייצר המון כאוס, המון נזק, אבל הרבה פעמים זה כאילו הנקודת כניסה ואיך שזה קרה הוא מאוד מאוד ידוע ומוכר, אבל אנשים מתעלמים ולא שמים לב אליו.
כמו מה? אתה יכול לתת לנו דוגמה לנקודת כניסה כזאת שראית בזמן האחרון שאמרה, גרמה לך להגיד וואו.
כן, שודן חברנו היקר, למעשה אני יכול להגיד ב-90% מהמקרי ransomware שהגעתי אליהם, לא התחילו באימייל, לא התחילו באיזה social engineering סופר מסובך, אלא התחילו ב-front facing interface, באיזה web server שהיה פתוח באינטרנט במשך שנים, אף אחד לא שם לב אליו, ואני אפילו אתן כאן סקופ קטן, אבל גם ב-pay to key, הרבה מהתהליכים שהיו שם, זה היו אינטרפייסים של אפליקציה נורא ספציפית, שהייתה פתוחה באינטרנט ונוצלה.
אפליקציה כמו מערכת סוכני ביטוח למשל, שפשוט היה שם איזשהו RCE, Remote Code Execution, או איזושהי חולשה מהסוג הזה?
תוכנת בילינג שהיה לה RCE, שיצא איפשהו ביולי, שנוצל יפה מאוד על ידי חברנו האיראנים, so-called איראנים.
מה זה אומר so-called איראנים? זה מה שאנחנו קוראים להם ככה, אבל בעצם הם מגיעים ממקום אחר?
תראה, אני גם מתדיין עם המון חברות אינטליג'נס בנושא הזה, וההסתכלות שלי על כל הקמפיין הזה של pay to key, הרבה יגידו שאני הייטר בנושא הזה, אבל ההסתכלות שלי היא שאפילו שיש אינדיקטורים שקושרים, אתה יודע, בסוף אינדיקטורים, יש המון אינדיקטורים שקיימים, שקושרים המון קבוצות להמון דברים, והמון שיטות עבודה שקושרות הרבה מאוד קבוצות לתוך העניין הזה, אבל המיין עוגן, המיין ציח שיש שם בדבר הזה, זה לשייך את זה בגלל שזה יצא מבורסה שהיא איראנית. עכשיו, היו גם המון דיונים על זה בטוויטר של האם הם כן תוקפים מדינים, האם הם לא תוקפים מדינים, יש כאלה שקישרו את זה לתוקפים מדינים, יש כאלה שפחות קישרו את זה לתוקפים מדינים, אבל בסוף כשמסתכלים על כל הקמפיין הזה, לא היה שם, גם מתוך חקירה של כל מיני לקוחות שנפגעו מזה, לא היה שם איזה משהו סופר מתוחכם, איזה APT שאתם אומרים, וואו, my mind is blown. היה שם תהליך של ניצול של RCE בדרך כלל, כניסה, אחרי זה lateral movement והשתלטות ושימוש בכל מיני כלים שהם כלים שאתם בטוח מכירים, ובסוף own-edge, כלומר היה שם גם data exfiltration, שזה היה ה-double extortion הזה וה-double בלגן שהם עשו, היה שם data exfiltration, אבל בסוף המוניטיזציה וה-main thing היה כסף דרך ransomware, והם השיגו ככה גם הרבה מאוד כסף, אבל הקישור של להפוך אותם למדיני, ויש לי גם קולגות שהוציאו על זה, אתם יודעים, כל מיני מסמכים, אני מסתכל עליו כקישור שהוא מאוד דנגלינג, הוא קישור שהוא מאוד לטעמי חלש.
כמו הקישור של אבא של חכמור, no offense כמובן.
כזה.
שזה למי שפחות מצוי, אחת הסיסמאות שהתוקפים של pay to key השתמשו בה, היא מילה דומה למילה פרסית אבא של חכמור. וזה בעצם קפיץ את אחד האינדיקטורים הראשונים שאולי מדובר באיראנים. אז כשמדברים על למה חושבים שזה איראנים, אחד מהאינדיקטורים זה שאבא של חכמור. ובוא נדבר קצת על lateral movement. ברגע שתוקף נכנס לאיזשהו web service והצליח להפעיל בו איזשהו remote shell, איך הוא מתקדם משם? או היא?
הרבה מהאינסידנט ריספונסים שראיתי, והיום ספרתי ומדובר על, עד היום עשיתי 201 אינסידנט ריספונסים, יש לי כזה, זה טיקר כזה, והרבה מהאינסידנט ריספונסים שראיתי דווקא לא ניסו לעשות יותר מדי בלגן כדי להסתיר את מה שעשו. רוב הלטרל מובמנטים שראיתי, מכיוון שהם היו בסביבות האקטיב דירקטורי, היו להוריד בדרך כלל כמה כלי מימיקאץ כאלה, או מימיקאץ מבוססי פייתון, כי, היי, איזה יופי, אם אתה מריץ מימיקאץ תחת פייתון, אז האנטיווירוס בדרך כלל לא קופץ על זה.
זה שירות.
כן, זה שירות. אגב, יש כבר טולסטים מוכנים, זה אחד הדברים הנורא מצחיקים, כשאני מגיע לאינצידנט ריספונסים, ומוצאים את ה-command and control, או מוצאים את איך הדבר הזה הגיע פנימה, אז רוב הפעמים גם רואים את המקור שממנו הורידו את הטולסט הזה. אז בחלק מהמקומות זה GitHub, ואיזה יופי ונחמד, אבל בהרבה מהמקומות זה איזה WebDAV שייר פתוח כזה, שיש שם את כל הספרייה עם ה-Lateral Movement Tools, ורוב מה שרואים זה Mimikatz.
What do you call it?
רואים הרבה לזניה.
Lasagna is Latin for a stew pot of mixed foods.
הכלי שמאפשר לך לקחת גם קוקיז.
Z is for cookie.
וגם כל מיני סיסמאות שמורות בסקייפ ומקומות כאלה כדי גם לנסות להתקדם איתו.
Today we simply call it lasagna.
ומשם אתם יודעים, עונג' בתוך רשת פנימית, לא משנה כמה היא תהיה מוגנת, זה בסוף עניין של זמן. ברוב המקרים שאני רואה את זה אחרי שהגיעו אל אותה מכונה, התהליך של ה-lateral movement, וואו, הוא כאילו סופר מהיר, גם בגלל שאין כל מיני לאפסים וכל מיני הגנות כאלה של מייקרוסופט, שהם אחלה של דברים, אבל אף אחד כמעט לא מיישם, וגם בגלל ש- once you're in, ה-low-hanging fruits וכל התהליכים האלה וכל התזוזות האלה, הן נורא קלות לתוקף, לצערי.
וברגע שמצאת את נקודת הכניסה ומצאת מה יצא, מה עושים הלאה? זאת אומרת, האם הולכים לרדוף אחרי התוקפים, מנסים לתת להם מלכודות שיפלו בהם? מה עושים?
זה נורא תלוי בטיימליין שמגיעים. כלומר, ברגע שאני מגיע לריספונס, בדרך כלל מניחים שה-T פלוס 1 זה מעכשיו. כלומר, הטיימליין מתחיל מעכשיו, כשסביר להניח שהוא התחיל לפני 3, או במקרים גרועים יותר 9 חודשים כזה, ואז היה דואל טיים נורא גדול, והיה זמן שההקר למעשה היה יכול לעשות מה שבא לו ואיך שבא לו. ברגע שמבינים איך הדבר הזה קרה, בונים את הטיימליין אחורה וקדימה, והיה צריך להבין על סמך המוטיבציה ומה שקרה, איך מתפעלים את הדבר הזה קדימה. זה אומר שאם היה לי איזה דואל טיים של 9 חודשים, ואני יודע שכבר התוקף היה לו תקופה של זמן שהוא עשה בו דברים, אז מה שאני בדרך כלל יעשה, מה שאני ידריך לעשות זה, קודם כל to lick your wounds, כלומר, להתחיל בתהליך שאתם סוגרים את מה שאפשר לסגור ומייצרים פעולות שיש לנו רשת יותר סטרילית ויותר קטנה, ואז לאט לאט מתחילים, אתה יודע, ברגע שמתחילים להבין איך הדבר הזה קרה, מתחילים להבין מה התוקף עשה, והאם בכלל שווה ללכת לרדוף אחריו, כוז אתם יודעים כאילו שב-day to day השתמשו באנונימייזרים ובתורים, ואם זה לא ransomware, אז תראה, זה נחמד למצוא את ה-command and control, וזה נחמד לחבר את זה ל-APT'ים בשביל כל מה שקשור למאמרים ואינטליג'נס, אבל רוב המקרים אני הייתי לוקח את הדאטה שיש, מפיץ אותו למקומות הרלוונטיים, אבל לא הייתי ממשיך עם התהליך של לגלות מה המוטיבציה ואיך עשו את זה ומתי עשו את זה. יש חברות שעושות את זה ויש קולגות שעושות את זה, אני בדרך כלל מעדיף להתרכז באיך אנחנו מכאן, מכינים את הארגון לחזור לריקאברי, ומהריקאברי, איך אנחנו מבינים מה ה-lessons learned, ואיך אנחנו מייצרים מצב שהדבר הזה לא קורה שוב.
ואיזה עקבות התוקפים משאירים? זאת אומרת, היה לך איזה מקרה שאמרת, וואו, מי זה התוקף הזה? הנה תמונה שלו, השאיר תמונת או טביעת אצבע.
כן, היה לי מקרים שזה היה so apparent שהגעתי גם לכתובות, ולשמות, ואפילו לטלפון בפרטנר שהיה שייך לתוקף.
והתקשרת אליו ושאלת אותו מה מצב גבר?
לא התקשרתי אליו, נתתי את הפרטים האלה גם חברות אינטליג'נס וגם למשטרה וגם לכל מיני כאלה, אבל לא קרה מזה שום דבר.
כשאתה מגיע בעצם לזירת האירוע, אתה, כמו שאמרת, אתה כמו הוולף.
I think fast, I talk fast, and I need you guys to act fast if you want to get out of this.
אתה כמו בלש שצריך לפנות את הגופות ולראות מה עושים. אז זה אומר שכשאתה מגיע, זה כבר מאוחר מדי.
נכון.
והחברות שאתה עובד איתן לומדות מזה? זאת אומרת, יצא לך להגיע פעם שנייה לחברה שהיית אצלה, ואמרת, חבל שלא יישמתם את מה שאמרתי לכם, הנה אני פה שוב.
אני יכול להגיד ב-90% מהמקרים הייתי נורא עיקש לדברים נורא קריטיים שיבוצעו. היו לי מקרים שאותן חברות חזרו אליי, בדרך כלל זה לא באותו וקטור. אתה יודע, ברגע שיש אירוע כזה, גם רמת הפרנואידיות עולה. אז ברגע שרמת הפרנואידיות עולה, כל דבר שיכול להיראות לך כאולי אינסידנט, ישר מטריג את כל, את כל המערך קדימה. אז אני מסכם את זה בזה שהיו לי מקרים שחזרתי, בדרך כלל זה לא היה לאותו דבר.
והרבה פולס פוזיטיבס, הרבה כאילו דיווחי שווא שחשבו שקרה משהו ולא קרה.
על זהו, ואני כאילו כבר למדתי במקצוע הזה שיש דיווחי שווא, אבל בדרך כלל כשאני מקבל את הטלפון בלילה, זה when real shit happens, כאילו כשהופיע לך כבר ההודעת רנסום, כשהבנת שיש דאטאבייס שלך שמוכרים אותו בדארקנט, שהבנת שאת ה-S3 bucket הפתוח כבר לקחו.
אתה ישן עם תיק מוכן מתחת למיטה, כאילו מזוודה, עם הכל כאילו מוכן לצאת תוך 5 דקות? זה החיים שלך?
כן, יש לי תיק רב כזה עם 2 לפטופים ועם כל הציוד. ממש בשבוע האחרון קניתי תיק שעליתי ל-30 ליטר עכשיו ברמת הנפח בתיק, אז אני סוחב עליי כאילו בכל זמן 30 ליטר של ציוד, שזה 2 לפטופים ועוד כל מיני פורנזי קופיירס ושיט כזה. אבל כן, אני ישן את זה by my bedside, מה שנקרא.
בוא נניח שאני חברה שגיליתי שיש לי תוקף במערכות, הוא עדיין לא הקה. מה אני יכול לעשות?
אוי, אני אגיד לך שהיה לי ממש לפני 3 חודשים כזה דבר, והיה לי גם לפני שנה משהו נורא דומה. בדרך כלל כשאתה מדבר על הדברים האלה, שאתה יודע שיש תוקף, ואתה צריך לנסות לגרום להוציא ממנו כמה שיותר מידע, אז יש כל מיני שיטות שבדרך כלל אני וחבריי מיישמים, שביניהם זה קנרי טוקנס כאלה, כלומר לשים סוג של מלכודות דבש כדי להבין מה הוא עושה ואיך הוא עושה ומאיפה הוא מתקדם, כי הבעיה הכי גדולה במקרים האלה, זה שברגע שיש לי תוקף ברשת, ואני יודע שהוא כבר מכיר את הרשת, זה אומר שהוא הגיע לקוד רפוזיטוריז, זה אומר שהוא הגיע לכל מיני low-hanging fruits כאלה, שנמצאים לי ברשת, שזה בין אם זה הקובץ של הבן אדם ששם בפובליק שייר, שיש בו המון יוזרניים ופסוורדים, ואז הבעיה היא לא רק לרדוף אותו, אלא הבעיה מתחילה בכל מיני revocation plan כזה, שאתה צריך לייצר. אתה יודע שהוא ניגש לקיז מסוימים, אתה יודע שהוא ניגש לפסוורדים מסוימים, אתה יודע שיש לו למעשה מפוטהולד נורא קטן שחשבת שיש לו, אתה פתאום רואה שוואו, כאילו he owns the network, he owns several files, ואז בונים מין תהליך אחד, כדי לנסות להבין איפה הוא נמצא ברזידנט, מה שנקרא, בכל מקום ומקום, ומהצד השני, לנסות לנטרל אותו כמה שיותר, זה אומר לנטרל מפתחות, לנטרל דברים שאנחנו יודעים שהיה לו גישה אליהם, ואז לאט לאט להוריד גם את הדברים האלה. וראיתי מקרים של persistency ברמה של כאילו code injection, אתם יודעים, ששינו חלק מקוד של login pages, או חלק מקוד של מקומות כאלה, רק כדי לשמור על הפרסיסטנסי הזה, ובסוף, איפה הדבר הזה מופיע? הוא מופיע ב-error log של ה-web server, הוא מופיע ב-error log של איזה אפליקציה איזוטרית, שפשוט אומרת לך, תקשיב, מה שה-Base64 הזה הוא לא בדיוק Base64, אז אני מעיף את ה-request.
נשמע הוגן. תכלס גם אני הייתי מקבל Base64, הייתי אומר, לא מעוניין. כמה זמן בדרך כלל לוקח להתמודד עם ransomware כזה שהשתלט על רשת ותוקף שמאיים לפרסם את המידע שלך?
זה נורא תלוי גם בגודל האירוע, כלומר, אתה יודע, בסוף מה האימפקט של הדבר הזה, היו לי ransomwareים שהיה מדובר על מכונה אחת או שניים, ואז אתה יודע שהאימפקט לארגון הוא נורא נמוך, ויכול להיות שיש גיבויים, יכול להיות שאין גיבויים, אבל התהליך recovery לא ייקח הרבה זמן. היה לי ransomware'ים שהייתי לפני בערך ב-2019, ששם היה מדובר על 3,000 מכונות, ואז a whole another story, זה כמות אחרת של אנשים, זה recovery plan אחר, אבל אם אנחנו מדברים על משהו שהוא לא משמעותי, כלומר, אתה יודע, ארגון כזה, SMB, של פחות מ-200 מחשבים, ובאופטימיות אפשר לצאת מזה בשבועיים, שלושה, כשהכוונה שלי היא לפחות בשלושה, ארבעה ימים הראשונים לנטרל, להגיע למצב שאתה ברשת שהיא סטרילית, וכמה שפחות לפגוע ב-money makers, כמה שפחות לפגוע בכסף, כי אני רואה גם הרבה אנשים שמגיעים, ואתה יודע, shut everything down, להוריד את הכל, ואז אתה אומר, רגע, חבר'ה, שנייה, החברה תפסיק לייצר כסף, לא יוכלו לשלם לנו אחרי זה. אז יש פה משמעות בסדר, ומתי עושים ואיך עושים, וזה נורא תלוי בגודל.
אני חוזר רגע אחורה, כשאתה מגיע לאירוע, ויש האקר במערכת, ואתה עוד רוצה לנטרל אותו, יש חשיבות לזה שאתה תציג את הנוכחות שלך, תבהיר שאתה נמצא שם, או להפך אתה רוצה לחתור תחתיו בלי שהוא ידע שכבר מטפלים בו?
אני מעדיף כמה שפחות שידע. מבחינתי אמרתי, זה להעלות את הוורבוסיטי בכל מקום, להבין איפה הוא ניגש. אני לא רוצה להתחיל לעשות דברים סופר, אתה יודע, לסגור לו את היוזר מיד, לסגור את כל מה שיש לו מיד, כי אז זה יכול גם ברמה הפסיכולוגית, למרות שאני לא פסיכולוג, אבל אתם יודעים, ראיתי בסוף את כל הנגושייטורים האלה, ואת כל החבר'ה שעכשיו, יש אגב כאילו עולם שלם היום חדש, מול החברות נגושיישן האלה, עם הרנסומווירים ועם כל הדברים האלה, שעושים לך ממש פרופיל על הבן אדם, אבל הכוונה היא לא להטריג אותו יותר מדי, כאילו אנחנו יודעים שהוא פה, אנחנו יודעים שיכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים, ובגלל זה הכוונה שלי היא כמה שפחות שידע שאני פה, וכמה שפחות to disrupt his work, כלומר, אתה יודעים, בסוף לשלוט על to contain the situation כזה.
עוד על מסע ומתן עם האקרים, סייבר סייבר עונה 2 פרק 24, האקר מצרי ניסה לסחוט חברת תקשורת ישראלית.
בסופו של דבר, הייתה חדירה לרשת, ויש שם איזשהו פרסיסטנסי ככל הנראה, ואתה בא ואתה מנקה ואתה עושה דברים, באיזשהו שלב מישהו צריך לקבל את ההחלטה של בוא נרים את הסוויץ', בוא נפתח שוב את המערכות, אנחנו רואים את שירביט שזה פשוט לקח שבועות עד שזה קרה שהחברה הייתה מושבתת לחלוטין.
נכון.
איך מתקבלת ההחלטה הזאת שאתה אומר, אוקיי, אני מאמין שהורדתי את כל הפרסיסטנסי, זאת אומרת, כמה בטוח אתה באמת?
אז אחד הדברים במקצוע הזה, ואני מדיין עם זה, עם הרבה קולגות, זה שיהיה לך את הביצים, מה שנקרא, לקחת את האחריות הזאת, ומה שאני בדרך כלל עושה במודוס אופרנדי שלי, לי אין בעיה לקחת את האחריות על הכל, כלומר, ברגע שאני מנהל את האירוע, ברגע שאני מה שנקרא Incident Response Manager, והיו אירועים שהייתי בהם ה-Incident Response Manager, והיו אירועים שהייתי בהם, אתה יודע, רק ה-Forensic Investigator שאומר איך הדבר הזה קרה, ומה ה-Lateral Movement, etc., etc., אבל ברגע שאני גם זה וגם זה, או רק ה-Incident Response Manager, הכוונה היא לנטרל כמה שיותר דברים שאתה יודע שקרה בהם bad stuff, ואז להגיע למצב שאתה מחשב אחד, שניים, whatever, משהו שאנחנו יודעים שהוא נקי, לאו דווקא אימג', אתה יודע, זה יכול להיות גם מחשב שלא נפגע, להתחיל בכל הפסוורד ריסטים, וכל הדברים האלה שהם, זה פלציבו, כי אם התוקף עדיין נמצא שם, אז לקבל עוד קרדנשל, זה רק to stall him, זה רק לייצר תהליך שאנחנו מעכבים אותו, ואז הרי ברגע שאנחנו עולים בחזרה למעלה, כבר יש לנו אינדיקטורים, כבר יש לנו דרך חד-חד ערכית, לפחות לזהות את הכלים שלו, לפחות לזהות אם התחנה הזאת נגועה או לא, אז בדרך כלל אנחנו עובדים עם יארה או עם איזה טולסט כלשהו, כדי לוודא שאותה מכונה שעולה, הדבר הזה הוא רץ עליה, בין אם זה הוא רץ דרך EDR, או בין אם זה הוא רץ ידנית, או בין אם זה הוא רץ דרך ממש על המכונה, לפני שאנחנו עולים, כלומר, אני לא מקבל החלטה על סמך ההרגשה שלי שהדבר הזה נקי, ועל סמך אלוהי האינסידנט ריספונס שיצילו אותי הפעם.
פינת הסייבר חידה. סייבר חידה, מה זה? מי המציא את זה? מה זה?
אנחנו מדברים עם שיר גרנות פלד, מהפודקאסט מתמטיקה שמתמטיקה. שלום שיר.
שלום אידור, מה העניינים?
בסדר גמור. אז החידה שלך נוגעת למטבעות קריפטו, ביטקוין, דוגקוין ושאר הקוינים, ויש לה גם השלכות מעשיות.
נכון מאוד. אז הנה החידה. לשמור את הארנק שלי, ארנק החומרה, אני יודע, ויש כל מיני סיסמאות והצפנות, אבל לכל הארנקים האלה גם יש גיבוי. יש איזה 24 מילים, שמי שיודע אותם, גם אם הארנק עצמו הלך לאיבוד, מושמד, נדרס על ידי אוטובוס, בעזרת 24 המילים האלה אפשר להגיע לכל הכסף.
זה מה שנקרא סיד, זה ייחודי חד ערכי לכל ארנק, ומי שיש לו את ה-24 מילים האלה, או את ה-12 מילים האלה, יכול פשוט לקחת את הארנק שלך עם כל הכסף שלו, לא משנה מאיפה הוא מתחבר, לא משנה מי הוא ואיפה הוא בעולם, וברגע שהוא ישתלט על הארנק, הוא יכול להעביר את הכסף למקום אחר ולהיעלם.
ואז השאלה, מה עושים עם ה-24 מילים האלה? אם אני כותב אותם על כרטיס ומחביא אותם מתחת לכרית, אז אם הכרטיס הזה מושמד, אני לא יכול לגשת לכסף, ואם מישהו גונב לי את הכרטיס הזה, הוא יכול לקחת לי את הכסף. אז השאלה, מה עושים? אז אחד הדברים שאני הייתי רוצה לעשות, זה שיהיה לי אולי 3 כרטיסים. אחד אצלי, אחד אצל ההורים של אשתי, ואחד אצל אמא שלי. ואף אחד שיש לו רק את אחד מהכרטיסים, לא יצליח להגיע לכסף שלי, לא יהיה לו את כל 24 המילים. ומצד שני, אם אני אצטרך את הגיבוי הזה באיזושהי צורה, אז אני אקח את שלי, ואני אקח את הכרטיס של אמא שלי, ויהיה לי מספיק בשביל להשיג את הגיבוי. אז הנה רעיון, מצד אחד להיות בטוח נגד גניבה, ומצד שני, להיות בטוח נגד תאונה או השמדה של אחד מהכרטיסים, כי באמצעות שני אחרים אפשר לשחזר הכל. וזאת החידה, מה בעצם הכי מעט מילים שאפשר לכתוב על כל אחת מהכרטיסיות ולספק את הצורך הזה.
תודה לך על החידה, שיר גרנות פלד. אתה בינתיים תלך להתמודד עם ההשלכות של סכסוך המשפחתי שיצרת כאן בתוך המשפחה שלך.
זה נכון, זה סיכון שאנחנו נאלצים לקחת. יש בגלל זה אנשים שלוקחים עורך דין, והדעות חלוקות עם עורך דין זה יותר טוב או פחות טוב מאשר ההורים של בן או בת הזוג.
כן, ומאזינות ומאזינים שרוצים לפתור את החידה, נשמח אם תשלחו לנו את שמכם, פתרון החידה והסבר, בהודעה קולית לקו החם והפריך, 055-2776-766, בסיגנל, טלגרם או וואטסאפ. ואנא, אל תתקשרו, כי אחרת אנחנו נצטרך להעביר את המספר שלכם לספאמרים של בחירות 2021, וזה לא יהיה נעים. בפרק הבא שיעסוק בסידים של קריפטו מטבעות ועיבודם, ואיך מוצאים אותם ואיך מאתרים אותם, אנחנו נשמיע חלק מהתשובות שלכם, ואת התשובה של שיר גרנות פלד. תודה רבה לך, שיר, מהפודקאסט מתמטיקה שמתמטיקה.
סייבר סייבר לך, עידו.
איך בן אדם מוצא את עצמו, מגיע לתפקיד כזה? מה הכשיר אותך לזה, ומה גרם לך לרצות להיות הבן אדם שמתקשרים אליו באמצע הלילה שיעלה על מטוס?
I'm here to help.
אני מתעסק בסייבר סקיוריטי ספציפית, באינבסטיגיישן ובמערכות סים, ובכל מה שקשור ללוגינג, בערך ב-15 שנים האחרונות. ומכיוון שרוב העבודה שלי ב-15 שנים היו מול לוגים, ומול דאטה רפוזיטוריז, ומול המון כלים שאפשרו לי לחקור למעשה כמויות גדולות של דאטה, תחשוב שזה תהליך שפיתחתי לאורך שנים, כך שבאמת אני יכול להגיד שבאינסידנט ריספונס לגמרי, אני עושה רק ב5 שנים האחרונות סדר גודל. וכמובן שעכשיו עם כל הניוז ועם כל המודעות לדבר הזה, אם עד לפני 5 שנים לא היו מפרסמים שום דבר ולא היה מודעות לשום דבר, היום זה בדיוק הפוך, כאילו בעידן שלנו זה, אתה יודע, יש המון דברים ויודעים עליהם מאוד מאוד מהר. אז אני הגעתי לזה דווקא מהצד של הסים, של המערכות לוגינג, של how to log well, ובין אבונותיי עזרתי לכמה וכמה חברות רכבים, וחברות גיימינג, ועוד כמה חברות כאלה, how to log their shit well, כלומר התחלתי איך בכלל אנחנו מייצרים תהליך שיש לוגים לכל דבר, ומשם ברגע שהתחלתי להתעסק קצת באירועים, וראיתי ש-everything is in the logs, בסופו של דבר, אז צברתי כלים וצברתי ידע, ולקחתי עוד ועוד ועוד אירועים עליי, עד שהיום למעשה, 85% מהזמן שלי מופנה ל-incident responsים, ברמה כזאת שדצמבר ונובמבר היו חודשים נורא נורא, נורא נורא עמוסים. אני מדבר על עד שניים, שלושה אירועים בשבוע.
מה גורם לפיק בתקופה הזאת?
אני חושב שזה טרקשן כזה. אני חושב שגם הרבה חברות מבינות that they got compromised, גם אין לך הרבה, גם החברות הנורא גדולות, בסדר? אני לא אנקוב בשמות, אבל תחשבו על החברות המונפקות, והחברות המאוד גדולות שעוסקות ב-incident response. התהליך להפעיל כזאת חברה, מעבר לזה שזה עולה הרבה כסף, בסדר? ויש חברות ישראליות טובות, ויש חברות אמריקאיות טובות, אני לא אומר שזה לא, אני רק אומר שעד שאתה מפעיל כזה דבר, ואתה כבר בלחץ, אז לוקח זמן לחתום על PO, לוקח זמן לחתום על מלא דברים מסביב, כל התהליך של הרכש הוא נורא נורא איטי, ואז נוצר מצב שהרבה אנשים כמוני, שהם הרבה יותר מהירים מחברות כאלה, אומנם עם פחות יכולות, אבל עם לא פחות ידע, מקבלים הרבה מאוד עבודות כאלה שמגיעות בסוף לידיים שלנו, בין אם זה דרך מכרים, או בין אם זה דרך שם שפיתחנו כבר כחלק מהדבר הזה.
חברה שלא רוצה לראות אותך.
If my help's not appreciated, lots of luck, gentlemen.
מה צריכה לעשות?
וואו, זו שאלה מאוד קשה.
ומעליבה, אני חייב להוסיף.
לא, לא מעליבה, זה בסדר. אני, אתם יודעים, בעולם אוטופי לא היה לי עבודה, אבל אנחנו לא בעולם אוטופי. וגם יש לי עוד סקילסטים חוץ מזה.
I think fast, I talk fast.
אני בעצם שואל, מה הוקטורים הכי פופולריים שאתה רואה שפשוט תשומת לב אליהם יכולה למנוע מחברה להרים אליך טלפון ולגרום לך להביא את 30 הליטר שלך יחד איתך?
בטופ שלי יש לי את מה שקשור ל-exposed interfaces, כמו שאמרתי. Don't expose your web servers, כאילו אל תחשפו את האפליקציות שלכם, גם אם אתם חושבים שאף אחד לא רואה אותם, גם אם אתם חושבים שהם בסקיוריטי גרופ נורא נורא ספציפי, תוודאו שהן לא חשופות לאינטרנט, כי זה פשוט מדהים, ברגע שמשהו בחוץ, אתם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני, כמה זה טרף קל. הדבר השני שהייתי אומר, זה לחברות שלא רוצות לראות אותי, זה log everything, כאילו, תייצרו מצב שגם אם אתם יודעים שזה יקרה, הרי זה inevitable בסוף, זה יכול להיות, אז אם זה לא יהיה תוקף חיצוני, זה יהיה איזה disgruntled employee, זה יהיה איזה בן אדם מבפנים שעושה איזה משהו, אז log everything, כלומר, תייצרו בכל מקום שיש לכם לוגים בוורבוסיטי שהוא יהיה נורמלי, והדבר השלישי שאני רואה כמויות שלו, וזה נכנס גם תחת exposed interfaces.
So pretty please, with sugar on top.
אל תפתחו את ה-S3 bucket שלכם לעולם.
אתה לוקח לי את הפרנסה?
אבל אנחנו בדיוק בדיון על פרנסה, על איך לי לא יהיה פרנסה. ואני מעלה לך את זה להנחתה. לא, אבל זה לא משנה, לא משנה איך שתסתכלו על זה. Everything is out there, וזה משטח התקיפה על חברות, אתם כנראה יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני עם הפרויקטים שלכם, משטח התקיפה הוא פשוט הזוי.
ובכל זאת, בוא נדבר רגע על פישינג. זאת אומרת, מכל האינסידנט שיצא לך להתעסק איתם, יש חברות שזה מה שהן עושות, הן מוכרות מוצרים נגד פישינג, למנוע מעובדים, לעשות טעויות, וזה.
נכון.
כמה זה באמת רלוונטי מהניסיון שלך פשוט מהשטח, בפועל?
בסוף אני מסתכל על זה, החברות האלה עושות משהו טוב, אבל בוא, as you know, אין 100% בשום דבר. מה שאני כן אגיד לגבי פישינג, שברור שיש חשיבות נורא גדולה בכמה טוב אתה מאמן את האנשים שלך, כלומר, ככל שאתה עשה להם יותר אימונים, והנה ראיתם את מה שהיה עם GoDaddy, וראיתם מה שהיה עם כל עם הרבה דברים כאלה לאחרונה, ככל שאתה תאמן אותם יותר טוב, הם יהיו יותר טובים בלנסות לזהות את זה, העיקר שיהיה מישהו שלפחות ידווח על דבר כזה שקרה. מהסתכלות אחרת רגע על פישינג, אני ברוב המקומות שהייתי והגעתי לאירוע שהתחיל בפישינג, כאילו נורא קשה לסרט אקטור שמשתמש בפישינג בתור וקטור כניסה, מפה להגיע למכונה עצמה, זה תהליך, כלומר, רוב הדברים שראיתי מסביב פישינג, היו דווקא, אתם יודעים, באזורי הדאטה אקספילטריישן, או גישה לדאטה שנמצא באופיס 365, או בגוגל דרייב, או למצוא פסוורדים שלפעמים, אם לא היה two-factor authentication, הגיעו דרכם ל-VPN, כלומר, זה תהליך הרבה יותר ארוך, והיום, כמו שאני רואה את זה, הרבה יותר קל פשוט לעשות איזה סאב-דומיין אנומריישן, לנסות להבין איפה הדב נקודה דומיין, ולהתחיל משם.
למה לעבוד קשה, אתה אומר? ומבחינה של endpoint security, כל הדברים שמותקנים על המכונות ממש של העובדים, יצא לך לטפל בתקרית כן. שלמרות שהייתה endpoint protection, בכל זאת תוקפים כן. הצליחו
כן, להיכנס? כן, יצא לי עם הרבה מה-endpoint protection עם הגדולים, לראות כאלה דברים, ושוב, התוקפים הרבה יותר טובים בלהבין איך הדבר הזה עובד, ושם ראיתי שני מקרים עיקריים. מקרה אחד שבו יש endpoint protection אבל אין policy, ואז אתה אומר, מה, זה default policy, כאילו זה אמור לתפוס את הכל, אבל, you know, default policy is default policy, וזה המוות של כל מוצרי הסקיוריטי, כלומר, בהרבה מהמקומות שראיתי שהיו מוצרי top of the line, אותו אינטגרטור, אותו בן אדם שאחראי על אותו דבר, לא עשה את הפוליסי כמו שצריך, ואז ה-endpoint security או whatever לא עבד. ובמקרה אחר, מכיוון שכבר הם מכירים את רוב ה-EDRים הגדולים, ומכיוון שהם התעסקו כבר, חלק מה-command and controlים שהגעתי אליהם, ממש מצאתי VMware machines, אם אתם יודעים, עם כל גרסה של אנטיווירוס ו-EDR בשביל הטסטים ובשביל ה-QA של ה-malicious payload, אז פשוט מה שהם עושים, הם living off the land, הם משתמשים ב-PowerShell ומשתמשים בפייתון שמאופשר, ואף אחד לא מסתכל עליו, הם מקמפלים פאדים משל עצמם, כלומר מקמפלים payloadים שלא יזו על ידי ה-EDR, על ידי האנטיווירוס, ואז אלא אם כן יש לך דיטקשן ממש ממש טוב, אני חסיד נורא גדול של דיטקשן ושל outlier detection, ושל איך מזהים שיש קובץ אחד שמופיע במכונה אחרת, אבל לא מופיע במכונות אחרות, אם יש לך דיטקשן כזה טוב, אז כנראה שתזהה אותו, ותזהה אותו עוד לפני שהוא עשה יותר מדי נזק או אותה. אנחנו פוליטיקלי קורקט היום.
סייבר פריך וחם. פריך וחם. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
אימאלה. לקראת סיום.
לא מסיימים, כיף לי.
אז בוא תישאר איתנו. בוא תספר לנו קצת מורקים, ספר לנו על איזה תקרית ככה עסיסית. אתה לא חייב להזכיר שמות, אתה יכול רק לרמוז בגסות לזהות של הנתקף, כמו למשל חברת סייבר התקפי ישראלי. הכנס קול של מסור חשמלי.
וואו. אני חתום ב-NDA מולם, חבר'ה.
לא, אז לכן אני אומר, אל תזכיר שמות, וידוק בו, בוא נעשה קולות של גבעת התחמושת. פם, 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 פם,
פם, פם, פם, פם, פם, פם. זה היה קיץ סגרירי. אני הגעתי למשרד והכל היה שם קודר. ה-S3 bucket היה פתוח, הוא הכיל בו מפתחות ל-AWS instance. אוי ויי! אתם יכולים לחשוב איך זה ממשיך משם.
זה מזכיר לי שהיה איזה מקרה ב-2018, שאיזה מערכת של תביעות אצבעות, בקרת כניסה ביומטרית, שהייתה מותקנת במקומות חשובים שצריך להגן עליהם, ותוקפים פשוט נכנסו למערכת ורצו לנצל אותה. אז הם פשוט העלו את תביעות האצבע של עצמם, כדי שיוכלו להיכנס לאזור המוגן, וככה תפסו אותם. פשוט הם ליטרלי העלו את תביעות האצבע של עצמם. אז אני חושב שמגיע להם פה איזשהו פרס.
כן, אז אני אגיד לכם שאותו בחור שעבדתי איתו שם קוד סמך, הוא ידע כבר מי זה, כשהצלחנו להגיע לחלק מה-command and controlים של איזה APT group, אז במקרה הזה, איך הצלחנו להגיע הרי לכל העניין הזה של טלפונים של פרטנר, שמשויכים לתוקפים, אצטרה, אצטרה, מכיוון שכחלק מתהליך ה-QA שלהם, הם מדביקים גם מכונות של עצמם, והם פשוט מסמנים אותם ב-Command and Control כמכונות אישיות שלהם, כי they own the Command and Control, אבל כשאתה מתחיל לעבור על רשימת המכונות, ואתה מהר מאוד מזהה שזה מכונה ששייכת להם, אז אתה רואה את הצלומים של הפספורט שלהם, ואת הצלומים של התעודת חתונה שלהם, ועוד כל מיני דברים כאלה מעניינים, וכן, כן, בצד הזה, אחד מהדברים ששמתי לב זה שתוקפים מצוינים בתקיפה, זה מה שהם יודעים לעשות, והם יעשו את זה כל פעם טוב, אבל בהגנה פחות.
ואופסק חלש אצל כולם, ללא הבדל דת, גזע ומין.
חבל על הזמן, בדיוק.
אני חושב שכדאי שנתחיל אולי איזה פינה של פושעי הסייבר המטומטמים בעולם.
יאללה, אני מביא סקרינשוטים של זה.
אני חושב שיש לנו פה מתמודדים חזקים, אבל בואו נאתגר את זה.
אני אשמח להיות חלק מהפינה הזאת.
אם מצאתם פרצת אבטחה, אם הייתם קורבן לפריצה, אם אתם מכירות סיפורים על פושעי הסייבר הטיפשים בעולם,
אנא, פנו אלינו.
הודעות קוליות שנוכל להשמיע בתוכנית, או הודעות טקסט לסיגנל, טלגרם, וואטסאפ, אס-אמס, אבל לא שיחות טלפון.
לקו החם והפריך
055-2776-766. האימייל שלנו cyber@cybersyber.co.il. הטוויטר שלנו, OCybermyCyber, שטודל, OHCYBERMYCYBER, תיבת ההדלפות הסודית, באתר שלנו, שם גם תוכלו למצוא את כל הפרקים ופוסטים בנושאי סייבר אבטחה ומאפים, cybersyber.co.il. תרומות לקרן המאפים שמרפדת אותנו בבורקסים בזמן שאנחנו מוצאים פרצות אבטחה ומכינים את התוכנית הזאת. פייבוקס,
לקו החם והפריך
055-2776-766.
אז אריק, כאמור, אף חברה לא רוצה לראות אותך, אבל במקרה הבלתי סביר שבכל זאת רוצים ליצור איתך קשר, איך עושים את זה?
אז אפשר ליצור איתי קשר דרך הטלפון, דרך אימייל, דרך האתר המאוד מאוד מפותח שלי בוויקס. אז האימייל שלי, אוקיי, בסיסמה. האימייל והסיסמה, אתם רושמים?
כן.
אני מפרסם אותם בפייסבין, מי שרוצה, אין לי 2-factor authentication, סתם. זה אריק, A-R-I-K, את הני בג'ר, כן, because הני בג'ר don't care, רק שההני בג'ר שלי זה h0neybadger.com.
קליט.
כן, בסך הכל קליט, ולא נחסם בספמים.
יש לי תחושה שאם מישהו מספיק חכם בשביל למצוא אותך, אז הוא כנראה לא צריך אותך.
ויש לנו מבצע שעל כל IR ראשון, זה, אני נותן שני בורקסים גבינה.
מדהים, מדהים.
אתה כבר ב-loudlist.
אריק נחמיאס.
תענוג לדבר איתך. אלף תודות, היה מרתק.
שמח, גם לי היה.
ואני מאוד מקווה שתתארח אצלנו שוב.
אולי אפילו בפנים אל פנים. אולי נטיס אותך לפה.
סייבר, 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 אריק.
סייבר, סייבר, סייבר.
עד כאן סייבר,
סייבר
להפעם.
נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.
מופק על ידי פוד קסטיקו.
פם 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 פם
זה היה קיץ, סגר לי. אני הגעתי למשרד והכל היה שם קודר. ה-S3 bucket היה פתוח, הוא הכיל בו מפתחות ל-AWS instance.